הקדוש ברוך הוא מחליט. טוב, אתם יש לי פתקה זאת לשינתה. אז בעזרת השם נדבר היום קצת בענייני חג השבועות, וננסה להבין עניין שחז"ל מלמדים אותנו בגמרא במסכת שבת, דף פ"ח, ששם מדובר בגדול על עניין מתן תורה. אנחנו מזכירים שאנחנו בהכנה מפסח לעצרת כמו חג אחד שלם, ואנחנו בונים כמעט את הגאולה הרוחנית, והתחלנו בגאולה גאולת האומה, הגאולה הגשמית של יציאת מצרים והוצאתי, המילה הראשונה, ואנחנו עולים לאט לאט למדרגה של השגה רוחנית. כלומר, קודם כל אנחנו בונים את הכלים שלנו, ולאט לאט אנחנו מקבלים את המוחים. בחג השבועות אנחנו מקבלים מוחים, ולפי תורת הסוד אנחנו אפילו מגיעים למדרגה של כתר. כתר, מדרגה גבוהה מאוד בחג השבועות. יש מקווה מיוחד כדי להשיג את המדרגה הזאת של הייחוד בין הקדוש ברוך הוא והתפינה. כתוב בספר שמות, פרק י"ט: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. יש עניין של חודש השלישי, שהתורה מדגישה שדווקא בחודש השלישי הגענו למדבר סיני. מהו החודש השלישי? מהו העניין של החודש השלישי? חז"ל מסבירים לנו שיש עניין מיוחד וחשיבות מיוחדת למספר 3. כל דבר שהוא משולש, יש בו עניין מיוחד, סגולה מיוחדת, מדרגה עליונה, בגלל שיש בו כוח האיזון. מדרגה ראשונה היא התחלת הבניין, מדרגה שנייה היא המידות של הבניין, המדרגה השלישית היא תמיד האיזון, כוח המחבר ימין ושמאל, כן, מידת התפארת, ולכן יש בעניין השלישי דבר מיוחד מאוד. החודש השלישי הוא לא רק חודש שלישי במספר, כלומר אחרי ניסן, אייר, סיוון, אלא גם הוא עצמו נקרא חודש משולש. זאת אומרת, יש לו מדרגה משולשת בתוך החודש עצמו. לא רק הוא מספר 3, אלא הוא עצמו משולש. מה המשולש בתוך החודש הזה? חז"ל מסבירים שהוא כולל בתוכו את ניסן ואת אייר. מה זאת אומרת שהוא כולל את ניסן ואת אייר? הוא כולל את שתי האנרגיות של החודשים של ניסן ואייר. מה מסדר חודש ניסן? חודש ניסן מסדר חסד. מסדר שהקדוש ברוך הוא מתחיל את הפעולה ממעלה למטה, הוא גואל את ישראל, הגאולה מתחילה תמיד במדרגה של הקדוש ברוך הוא שנותן הערה. בשלב השני, חודש אייר, יש כבר התעוררות מצד האדם, או שתספס, או שרוצה להשלים משהו, כמו שכתוב בפסח שני, שזה עוד סוג של פסח, אבל לא פסח של ניסן, אלא פסח של אייר, והפסח של אייר הוא שונה מהפסח של ניסן, הוא נקרא פסח שני, שני מלשון שניות, שניות זה אדם, בעולם הזה אנחנו בעולם של שני, ולכן זה נקרא פסח שני. הפסח הראשון הוא פסח אלוהי, שבא ממעלה למטה. הפסח השני זה באים ומבקשים ודורשים מהקדוש ברוך הוא, כלומר יש כאן עשייה אנושית להשלים דבר שהכתרנו. או שהיינו בדרך רחוקה, או שהיינו טמאים. כלומר, שני דברים מנעו מאיתנו מלעשות את הפסח הראשון, מלקבל את ההערה של הפסח הראשון. מה אפשר כן, לעכל את קבלת הפסח הראשון? שני דברים. או שאתה תמה, זאת אומרת שהטומאה סוגרת את האדם מלקבל את האור האלוהי, אז יש בו טומאה שסוגרת אותו ממש, אותמת אותו, עוונותינו הבדילו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, או בדרך רחוקה. מה זה דרך רחוקה? שהוא רחוק מהבניין הכלל ישראלי. זאת אומרת, הוא לא מרגיש בעניין העם. הוא בדרך רחוקה. לא רק שהוא הלך כן, לטיול או לעבודה או למסחר, אלא הוא בדרך רחוקה, רחוק מההתממשות של עם ישראל במובן הכללי. שני הדברים האלה מונעים ממנו כן, מלקבל את הכוח של פסח. אבל יותר מזה, פסח הלך. זה מונע משהו אחר. לא ראינו שאדם שהכתיר פסח, סוכות ראשון, יהיה לו סוכות שני. אין דבר כזה. בא אצל הרב, אומר לו, תפסתי סוכות, אומר לו, בסדר, שנה הבאה בעזרת השם. מה זה פסח שני? פסח שני חייב להשלים את החיסרון של פסח ראשון. למה? כי בלי פסח או ראשון או שני, לא חשוב עכשיו, אתה לא יכול להגיע לשבוע. זאת אומרת, אם החסרת את הפסח בגלל שני הדברים שאמרנו, או שאתה תמה, או שאתה בדרך רחוקה, אתה לא יכול לקבל את אור התורה. וזה אומר דבר חשוב מאוד. אדם שרוצה להגיע לקבל הערת התורה בחג השבועות, צריך להופיע מול הקדוש ברוך הוא בחג השבועות עם שני דברים. דבר ראשון, חיבור לעם ישראל, להיות קרוב, לא בדרך רחוקה, אלא בדרך קרובה. זה רמז. או להוריד את כל התומות שיש על האדם, זאת אומרת להציל את מה שאותם, את מה שחוסם אותו, מלקבל את האור הזה. בלי שני התנאים האלה, קשה מאוד לקבל את ההערה של חג השבועות. ולכן אנחנו בסוף שבירת העומר כל פעם אומרים שהקדוש ברוך הוא מבקשים ממנו לתאר אותנו מכל הקליפות, מכל התומות, מכל מה שחוסם אותנו מלקבל את האור. וכל יום אנחנו מקבלים הערה אחת שבאה מאיפה? מחג השבועות כבר. זאת אומרת, כל יום בשבירת העומר אני מקבל הערה מחג השבועות אל אותו יום, רטרואקטיבי. לכן אני צריך להכין את עצמי. אז החודש השלישי, סיוון, הוא לא רק חודש השלישי במספר אחרי ניסן ואייר, אלא הוא גם חודש משולש. זאת אומרת, יש בתוכו, בתוך החודש הזה, פוטנציאל של שני המימדים שעכשיו הזכרנו אותם. מצד אחד, יש בו הערה אלוקית גדולה מאוד, כמו ניסן. מצד שני, יש לו את ההתעוררות של האדם כמו אייר. אז ניסן ואייר נתן פלוס אייר שווה סיוון. סיוון, חודש מיוחד, ולכן מזלו, מזל תאומים. מה זה תאומים? צד אחד של התאומים זה כביכול הקדוש ברוך הוא, וצד שני של התאומים זה כנסת ישראל. ואנחנו הופכים להיות תאומים. גם מהערה ממעלה למטה, ניסן, וגם מהערה ממטה למעלה, יר. ולכן כשאנחנו בחודש תאומים, אנחנו מסוגלים לקבל את אור התורה, למרות שהאור האלוהי הוא אחדות, אנחנו מסוגלים לקבל את האור הזה בשניות, בעולם הזה, שהוא שניות. כן? אפילו במזל תאומים, שניים, בגלל שהגענו למדרגה להיות תאום, או בלשון חכמים, בהשוואת הצורה, הצורה שלנו דומה כביכול לצורה האלוהית, לכן אנחנו יכולים לקבל את האור של מתן תורה. אז החודש השלישי הוא חודש האיזום, כלומר, חודש המייסד את שבירת התפארת. חסד זה ניתן, אייר זה גבורה, שזה מתחיל מהאדם, וחודש השלישי, סיוון, מזל תאומים, שבירת התפארת. תפארת זה התורה, כן. התורה היא סוד התפארת, שם הוויה, י' כבשת, זה התורה. למרות שהיא באה ממדרגה עליונה מאוד שהיא בינה וחוכמה, אבל הממשות של התורה, המציאות שלה זה שירת התפארת. לכן זה ממש דומה לחודש. אי אפשר לקבל תורה בחודש שאינו מאוזן, או באדם שאינו הגיע לאיזון. אדם שלא הגיע לאיזון לא מקבל ממש תורה. אז יש לו חוויה כזאת, אבל כדי לקבל ממש את התורה צריך להיות מאוזן, צריך להיות משולש, צריך להיות שלישי. לא בכדי משה רבנו הוא הבן השלישי. רק הבן השלישי, כן, אחרי מרים ואהרון, יכול לקבל את התורה. לא רק בגלל שהוא במספר 3, אז מה אם אני בכור, אז מה קורה לי? אלא שהוא הגיע לאיזון, זה מה שרומז את התורה. שלישי. כידוע שירדה מסיני, כן, התורה של תפארת, ירדה מסיני, מה זה סיני? סיני זה רמז לספירת הבינה. סיני נקראת בינה. משה קיבל תורה מבינה. כן? הרי הר לא נותן תורה, אי אפשר להגיד משה קיבל תורה מסיני, כאילו הר סיני נתן למשה תורה.
אבל
במה
כן? אחת השאלות של
הרמב"ם זה
משה קיבל תורה מסיני, לא?
בסיני, היה צריך להגיד, נכון?
עכשיו
המסביר
מה זה
בדיוק סיני. אז זהו, סיני, אחד מהפירושים של סיני זה המדרגה. זה מהשורש שנקרא סיני, וסיני זה עולם הבא, כלומר בינה. התורה שמשה מקבל היא מדרגה שנקראת סיני. וכדי שתתקבל בעולם הזה, שהיא בעצם מלכות, כן? תצרת ומלכות, זה הבניין של העולם שלנו, איך עולם הבא יורד ומתגלה בעולם שלנו, הוא צריך הזמן להסתוות כביכול לתחינתה. אם הזמן פה בעולם לא מתאים לזמן העליון, למידה העליונה, אז אין השוואה. אז יש חז ושלום דחייה. אי אפשר לקבל. הדברים הם לא נדבקים, אין כוח של אבן שואבת, כן, מגנט. אנחנו צריכים למגנט, התורה צריכה להיות כמו מגנט, אנחנו ממגנטים את התורה, מוציאים את התורה, למה? כי אנחנו דומים מאוד. אם אנחנו לא תאומים, קשה מאוד לקבל את התורה. זאת אומרת, שלפני שאתה מקבל תורה, תדאג להיות במרכאות תאום לבחינה האלוקית. אם אתה לא תאום לקדוש ברוך הוא, קשה מאוד לקבל תורה. איך להיות תאום לקדוש ברוך הוא? אלא תאום למידות. מה אני רחום, אף אתה תהיה רחום, מה אני חנון, אף אתה תהיה חנון. כלומר, כל המידות האלוקיות שמתגלות, אתה צריך לתקן אותן בעצמך, כדי להגיע לשלב של להיות תאומים, וכשאתה הופך להיות תאום, אז בעצם אתה מגלה את הכוח האלוקי הזה באופן פשוט. כן, הוא מתגלה אפילו בלי מאמצים, כי כל המאמץ זה העניין הזה לעבוד כדי להגיע למדרגה הזאת של תאומים. זה הבניין. ברגע שהגעת לתאומים, אין כבר עניין. ברגע שהגעת לעם סיני, אתה כבר כאיש אחד בלב אחד. כלומר, אז אתה יכול לקבל את התורה. אז זה אנחנו אומרים בפסח, אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז מה באנו להר סיני אם לא לקבל את התורה? מה זה דיינו? אלא עצם העובדה שכבר אתה קרוב להר סיני, קרבנו להר סיני, לבחינה הזאת של תאומים, כן? ביום השלישי באו במדבר סיני, זה כבר מספיק. כלומר, שם אתה כבר מקבל הערה מהתורה. זה הבניין. וזה דבר שהוא סוד, שכל הדברים הגדולים לא מופיעים כשאנחנו מגיעים אליהם, אלא אפילו קודם לכם. כמו שראינו בעניין של ארץ ישראל שנותן את פירותיה בעין יפה לפני שעם ישראל מגיע. כי קרבו לבוא, אומר הנביא. מה זה כי קרבו לבוא? עוד לא באו, ובכל זאת יש כבר עניין של פירות. זאת אומרת שיש התעוררות בגלל הקרבה. עצם הקרבה מולידה דבר שפע. אותו דבר בערב שבת, אנחנו מקבלים הערה מן השבת, כן, מתי? בערב שבת. בערב שבת יש לנו כבר הערה מן השבת. כתוב בזוהר הקדוש שבערב שבת מתגלה האור שמכין אותנו, ולכן אנחנו עושים את המקווה כבר בערב שבת, שיש בו כבר הערה מאותה שבת. אז כתוב בזוהר הקדוש שכל ה... שנים, כל האלפים שלנו של העולם הזה דומים בעצם לששת ימי השבוע, כן, האלף הראשון זה מ-0 עד 1000, 1000 שנה, אז זה ספירת החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. ברגע שאנחנו מגיעים לשבת, אנחנו מגיעים למלכות. מתי מתעוררת ההערה? כתוב בספר הזו, בערב שבת. ערב, כן, זה מתריע 272. שבת, כן, 6,000, אנחנו נכנסים עם 6-7, זה כבר שבת. 6,000 פחות 272, שווה 8, כמה פה? 5,728. כך, כן, שנה אחרי, יום ירושלים. אומר הזוהר הקדוש, אי אפשר להיכנס לתהליך של גאולה של ערב שבת לפני שאנחנו חוזרים לירושלים של מטה. אז יש לנו תאריך מדויק לפי הזוהר הקדוש מתי אנחנו נכנסים לירושלים של מטה. הנה היום של ירושלים, תשעי כבזיים, וזה סוד הזוהר אומר, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, אם אלה תשכחנה אנוכי לא אשכחך. זאת אומרת, אפילו שנגיד אישה בהיריון יכולה לזכוח את הילד שיש לה בתוך הבטן, שזה כבר דבר בלתי הגיוני, אני הקדוש ברוך הוא אף פעם לא אשכח אותו. באמת, תשכחת, שמשם תתחיל הערת הגאולה, 272 שנה לפני כניסת השבת, שזה הילד השביעי, זאת אומרת, תשכחת, ממש לפני 40 שנה, כשחזרנו לירושלים של מטה. משם מתחיל ערב הגאולה, אומר הזוהר הקדוש בפירוש, ולכן התאריכים הם תאריכים חשובים, לא לחשוב שזה היה גם צעד של איזה כמה ציונים. זה דברים שהם מציאות. זה שזה קרה בצורה כזאת או אחרת, אפשר להתווכח. למה? אבל המציאות היא מציאות. אין מה לעשות. כן, כשחוזרים לארצנו, כשחוזרים לירושלים, זה הקדוש ברוך הוא קובע, לא אנחנו. והנה, זה תאריכים מדויקים אפילו לפי הזוהר הקדוש. לכן, מה זה אומר פה? שהתאריכים הם דברים חשובים, שהדברים מוכנים בעולם שלנו, אנחנו בתהליך אוטומטי של גאולה. כדי שנמצא מין את מינו ויופיע האורות בכלים כראוי. לכן התורה, גם היא משולשת. איך התורה משולשת? תורה, נביאים, כתובים, כל התנ"ך הוא משולש, כל כולו משולש. לכן התורה נקראת תורה משולשת. אורייתא תליתאי. כן? התורה, האור המשולש. למדנו במקומות אחרים, במקורות אחרים, שכל דבר שהוא משולש, הוא בעל ג' קווים, ג' קווים שווה איזון. כן? כמו אוזן. אוזן זה שלוש אותיות. כן? וג' קווים. חייבים להיות בג' קווים. זאת אומרת, האור האלוקי, כן? המקורי, א', כן? נון זה כל השערים של הבינה עם המלכות ושבע מידות. זה האוזן. האיזון זה בעצם כל הקומה השלמה, ג' קווים, ממעלה עד למטה. לכן התורה שהיא בעצמה משולשת, כדי שתרד לעולם הזה, היא חייבת למצוא בעולם הזה כל מיני דברים משולשים, כדי להשתוות. אז ניתנה לעם ישראל, שהוא גם כן עם שליטאי, אומרת הגמרא, במסכת שבת, דפשת, כהנים לוויים וישראלים, אנחנו עם משולש, כן, לכן תמיד הכל בשלוש, על ידי אדם משולש, מי זה האיש המשולש? משה רבנו, שהוא אחרי מרים ואהרון, הוא השלישי, כן? ביום המשולש, איזה יום נקרא יום המשולש? יום השבת. יום השבת זה היום שניתנה בו תורה, כן, לכול אלמה, אומרת הגמרא, יודעים בפירוש שמתן תורה היה ביום שבת. מה זה אומר? שבת יש שלוש סעודות, כי הוא יום משולש. סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית. כן, יצחק, אברהם ויעקב. לפי הסדר, ששם יש בניין מיוחד של כל המדרגה הזאת של הניסויים, כן, קידושים, חופה, או קידושים ניסויים וייחוד. זה שלוש מדרגות שיש בחתן ובקלה. ככה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל מתחתן איתנו כביכול בשלוש מדרגות. ערב שבת, אנחנו בקידושים, לכן אנחנו אומרים העמידה, אתה קידשת את היום השביעי, כן, בבוקר, כן? אנחנו בנישואים, כן? זה העניין של משה רבנו שקיבל את האורות מלמעלה, ובשבת אחרי הצהריים אתה אחד ושמחה אחד, ייחוד. זאת אומרת, זיווג בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכן השבת היא משולשת כי היא מאוזנת. למרות שהיא שביעית, היא נקראת שלוש. בחודש המשולש, אמרנו כבר, אחרי ניסן ואייר, סיוון, הוא החודש המשולש. אז אנחנו רואים שיש פה בניין של משולשים, בניין מאוד מיוחד שמראה על עולם התיקון. הרעיון האלוהי, כן, כשהוא משתלשל ויורד לעולמות התחתונים, עובר שלבים של מחשבה, דיבור ומעשה. אותו דבר. עכשיו אני לוקח את המשולש הזה ובונה אותו בשלוש מדרגות. קודם כל יש מחשבה, אחרי זה יש דיבור ואחרי זה יש מעשה. כל דבר נבנה ומופיע בצורה הזאת, מחשבה, דיבור, מעשה. כן, בשתבות מדם. כן, אתה רוצה לתת את התורה למדם ישראל, אתה צריך מחשבה, דיבור ומעשה. והם מקבילים לתלושה חלקי העם, כהנים, לוויים וישראלים. זאת אומרת, המחשבה זה הכהנים, הדיבור שזה החיבור, כן, זה לוי, לוי זה תלמידי חכמים, וישראל, שזה המעשה, הכלים. כשהקודש יורד, הוא עובר דרך הכהנים, זה החסד העליון, כהנים זה אהבה, מקבל צורה גבולית, מדויקת, כי אי אפשר להיות רק בחסד, זה הלוויים, אז לוויים זה ממש דיוק, הלוויים בציר, שירים זה חייב לא לזייף, מי שמזייף בציר אז הוא יוצא מהמידות, הוא לא כהן, הוא לא לוי, הוא יכול להיות כהן או ישראל, אבל כנראה שהוא לא לוי, כן, לוי יודע לציר, זה המידות שלו, אי אפשר לעשות דו, דיאל במקום דו, כן, אם זה דו זה דו, ואם זה רב זה רב, אז הלוי הוא מדייק מאוד בציר, כי הוא בעולם של מידות, והוא בעולם של מאוד מאוד פרטי ומדויק איך להרים ואיך לחסות וחז ושלום אם הוא לא ירדע איך ללכת, כן, הם לומדים הרבה שנים רק איך להתקדם במדבר, ללכת, צעדים. זאת אומרת יש דיוק מאוד מאוד גדול בלוויים, לכן אין הרבה לוויים בעם ישראל כי הרבה מתו בדרך. זה נקרא הליווי, כן? הלוויינים, הלוויים זה הלוויין. מקבלי הרעיון המסבירים גם בערים ומרחיבים את הקודש, זאת אומרת הלוי הוא הרב, הרב המלמד, כן, הלוויים היו מלמדים תורה לעם ישראל, היו רבנים, וממזגים אותו עם החיים, זאת אומרת מביאים את הקודש של הכהנים אל המציאות שהיא עם ישראל. חלק השלישי. אז עוד פעם, תורה ניתנה לישראל, עוד פעם בשלוש מדרגות, שלושה קווים, איפה שלא תלכו, תמיד זה מופיע בכוח משולש כזה. וזה נקרא שאנחנו מקבלים את התורה כאומה. כאומה זאת אומרת שאנחנו מחברים כהנים לוויים וישראלים. אין דבר כזה לקבל תורה באופן פרטי, לכן מי שתספס את פסח, אמרנו מקודם, לא יכול לקבל תורה. ולכן הוא מהר 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 רץ ואומר איפה אני? אני רוצה פסח שני, תן לי משהו. למה? כי תספסתי את הפן הלאומי. אם תספסתי את הפן הלאומי, אני לא יכול להתקרב לחג השבועות. אז נותנים לו עוד פסח כדי להתחבר, כי הוא היה בדרך רחוקה. הוא היה רחוק מהעם. הוא היה תמה. מכניסים אותו חזרה לתוך העם, ורק כשהוא עם ישראל, אז הוא מקבל, יכול לשאוף לקבל תורה. ולכן הוא מגיע לעם ישראל, שזה מקום הבניין, מקום העבודה. אותו דבר אנחנו רואים את המשולש הזה מופיע לנו בשלושה ימים של הפרישה שקודם מתן תורה, נכון? כתוב שלפני מתן תורה שלושה ימי הגבלה. מה זה שלושה ימי הגבלה? אותו עניין, שלושה קווים שצריך לבנות אותם קדמו למתן תורה, הם צורך להכשיר, כן, לתאר את המדרגות מהמלכות עד ההוד. אם אני לוקח את הספירות התחתונות, יש לי מלכות, כן, שלוש, נכון? שלושה ימי הגבלה. אז זה מלכות ממטה, כי אנחנו מתחילים מפה. יש לנו פה את היסוד, ויש לנו את ההוד. אז הנה, שלושה ימים, מלכות, יסוד והוד. ואנחנו מתקנים את זה. זה נקרא הוד, יסוד, מלכות. להכשיר את המדרגות ממלכות וההוד כדי להרחיק את ישראל מהאחיזות החיצוניים. למה דווקא שלושה ימי הגבלה? שלוש מדרגות של ריחוק בין דבר לדבר זה מספיק. אז אנחנו צריכים להתרחק מהכוחות שבאים לנוק מהקליפה. הכוחות תמיד מספיקים מלמטה. זה סוד שהחסידים תמים את הבגד הארוך כדי להגן על החלק התחתון של הגוף, הם מכסים את הברכיים שלהם כלפי מטה כדי שלא תהיה יניקה לחיצונים במקומות האלה, כי כוח הקליפה תמיד נכנס מלמטה. הוא מקרב את הרגליים של האדם, כן, ואז כשהרגליים קרות, כן, זה ביטוי, לקרר לו את הרגליים, זאת אומרת, נשים לו מקלות בגלגלים, הוא כבר מנותק, הוא כבר משותק. אז לכן אנחנו צריכים להגן על עצמנו מהמדרגות התחתונות, שזה הוד, יסוד ומלכות. תשימו לב, שבספירת העומר אנחנו עכשיו באיזה ספירה? מה? התחלנו כבר מלכות, נכון? זאת אומרת שהמדרגות האחרונות של השבועות של ספירת העומר הן המדרגות הכי קשות. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל יש הרבה לחצים בזמן הזה דווקא. כל מיני מניות, כל מיני דברים וזה, ולמה? כי הקליפה נאחזת במדרגות האחרונות. אנחנו עוד מעט מקבלים אור. אם אנחנו מקבלים אור באחד השבועות בעזרת השם, אז עוד קליפה פחות לקליפה. אז מה עושה הקליפה? היא מסתוללת, זה כמו גאולה, או מתן תורה זה כמו גאולה, תבינו. לפני הגאולה יש מין חושך כזה, כי הקליפה מנסה להסתולל מהר כדי לסבור אנשים לפני שיקבלו את התורה. אז לכן יש הסתוללות, ואנחנו צריכים להירגע ולהתקדם לאט לאט ולבנות את עצמנו, לא ליפול לדיכאון דווקא עכשיו. אמרנו לכם כבר בשבועות האחרונים בשיעת הדשמיה שהספירה הכי קשה זה להוד במטה, אתם זוכרים? ששמע להציר של לגבע עומר, הוד שבהוד. ולכן מי שם ולמטה זה קשה מאוד, ועוד אנחנו קיבלנו ניתוק מרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, כן? ומהרמח"ל שזה יסוד שביסוד, כן, מעניין, כולם משהו זה במשהו. ואז אנחנו מגיעים למלכות, אבל עד שמגיעים למלכות יש קושי ברגעים האחרונים, כן? תמיד ברגע האחרון לפני הגאולה אנחנו במין מצב כזה של ייאוש, כן? אין בן דוד בא עתיתיה שום מן הגאולה. אז זה המדרגה הזאת שהיא קודם גילוי האור, הורייתא, אור התורה זה רמז לגאולת עם ישראל. לכן צריך מאוד מאוד להקפיד, לא להישבר, לא להיות בדיכאון, לא ליפול, ודווקא הדברים הגדולים הם מופיעים דווקא עכשיו, בגלל זה מנסים לסבור. אם לא, לא יסוברים, אבל ברגע שיש מדרגה גדולה שעומדת להופיע, אז מנסים לקרר את האדם בדרך, כן, מקררים אותו תרתי משמע, כמו עמלק אשר קרחה בדרך. כלומר, מניעה מן האדם להיות אדם. הרי מה זה אדם? מהלך, נכון? האדם נקרא מהלך, זאת אומרת יש לו אבולוציה, יש לו בניין שהוא מתקדם ומספר את עצמו כל הזמן, לא כמו המלאכים שנקראים להגדיר, שאין להם, הם סטטיים, הם כשנבראו הם נשארים. אנחנו בני האדם צריכים, כן, להסתכלל, להתבנות, יום, כל יום אנחנו נבנים קצת יותר. אז ההליכה הזאת, כן, מנסים לצבור אותה, אשר קרחה בדרך. כשאתה מתחיל להיות בן אדם, ואתה מתחיל להבין שאתה צריך ללכת ולהתקדם, כן, בסוד, לך לך. הרי שאתה הופך להיות לך לך, אז מנסים לסבור אותך. לאן אתה צריך ללכת? אל הארץ אשר הראית. מדרגה עליונה מאוד של גילוי אור השם בעולם. אשר הראית, תרתי משמע. לא שאני אראה לך את הארץ, אלא שאני אראה אותך לאחרים שם. זאת אומרת, גילוי אברהם אבינו אשר הראית. אותך אני הולך להראות, אברהם, לכל העולם. מי זה אברהם? גילוי השם דרך אברהם, זה לא גילוי של בן אדם, זה גילוי אלוקות דרך האדם. כשאומרים ועמדו ביום ההוא רגליו על הר הזיתים של הקדוש ברוך הוא, זה לא שהקדוש ברוך הוא פתאום יבואו שתי רגליים ויעמדו בעולם הזה חז ושלום, כן? אלא שזה אנחנו, עם ישראל, כשאנחנו נעמוד בהר הזיתים זה הרגליים של הקדוש ברוך הוא. למה? אתם יודעים שהבן יקרא רגל האב. אז אם אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בנים אתם לשם אלוהיכם, כשאנחנו עומדים על הר הזיתים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עומד על הר הזיתים ביום ההוא, בהתחלת הגאולה. מאיפה נכנסנו לירושלים? מהר הזיתים, דווקא, מעניין. כמה אין מחלוקת, כולם מתים. כדי להרחיק את ישראל מאחיזת החיצונים בהם. זאת אומרת שיש מדרגה להרחיק את כוח החיצונים, והנה. התורה היא החוכמה האלוקית שירדה לעולם, וכבר למדנו תאורייתא מחוכמה נפיקה. מאיפה באה התורה? התורה באה מעולם החוכמה, ממדרגה שנקראת חוכמה. חוכמה זה נקרא בעולמות אצילות, כן? זה רמז לחיים, החיים זה חוכמה. זאת אומרת שברגע שאנחנו מגלים חוכמה, אנחנו בעולם האצילות, אנחנו מגלים את האורייתא, זה האור של התורה. מחוכמה היא יורדת ומתגלה במקום שנקרא סיני, כמו שאמרנו, כי סיני זה כבר לתת מדרגות, 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 אי אפשר לקבל מהחוכמה כי זה יותר מדי גדול, אז נותנים לנו את זה במינון, ומשה קיבל תורה מסיני, אז משה הוא פה יש תפארת, ומהתפארת אנחנו מקבלים למלכות. לכן יש את הירידה הזאת לעולם, וכבר למדנו שאורייתא מחוכמה נפיקת, אלא שעברה דרך הבינה ומשם ירדה לזון, זאת אומרת לשבע מידות ומלכות. תהליך שלם של ירידה, קומה שלמה, התורה היא תמימה. רק אם היא תמימה, היא מחיה את האדם. תורת השם תמימה מסיבת נפש. אם היא לא תמימה, אז האדם לא לומד תורה שלמה, של כל המדרגות שלה, אז הוא לא יכול לחיות, הוא לא חי באמת, הוא סגור באיזה מנגנון, אבל הוא לא יודע לחיות. כן? הוא חושב שהוא לומד איזה משהו, יש לו ידיעה. זה לא התורה. תורה זה חיים, זה מנגנון שלם של קומה שלמה. רק אם היא תמונה היא משיבת נפש. כולך יפה רעייתי ומום אין בך, אומר שיר השירים. רמת, רק כשאת כולך, אז את יכולה להיות יפה. אם חסר בך משהו, את לא יפה. רק כשאת כולך, אז את יפה רעייתי. ואז אין מום. למה? כי בשלמות אין חיסרון, וחיסרון אין כניסה לחיסרונים חד ושלום, לא יכולים לפגוע. ולכן אומים אין בך. והנה ההפרש שבין החוכמה לבין הבינה, כן, למה החוכמה היא שורש התורה? משה קיבל תורה מסיני, ולמרות זאת אנחנו אומרים, כן? הזוהר אומר לנו, תאורייתא, התורה באה מהחוכמה. כלומר, התורה זה חוכמה אלוהית. חוכמה פועלת, חוכמה שיורדת וחיה. זה לא איזה מין רעיון, חוכמה זה מין רעיון. לא, חוכמה אלוהית, כן, כולם בחוכמה עשית. החוכמה האלוהית היא אקטיבית, היא פועלת, זה משהו שאנחנו לא מבינים אותו, הוא חי. זה לא איזה מין רעיון. אני צריך לקחת את הרעיון הזה, וואי איזה יופי, זה חוכמה, ראיתי חידוש. זה לא מדובר על זה בכלל. החוכמה האלוהית יורדת לעולם ועושה. כולם בחוכמה עשית. מלאה הארץ כמיימך. אז כשהחוכמה יורדת לבינה, כן, זה המנגנון הטבעי, כמו זכר שעובר דרך הנקבה, חוכמה זה זכר, ביחס לבינה שהיא נקבה, הוא כי בקומת החוכמה אין מקום לבחירה. בחוכמה אין בחירה חופשית, זה כל כך הרבה אור, כן, שאתה אתה לא יכול לעשות שום דבר. אין ביטוי למימד האנושי, בוא נגיד בצורה כזאת. יש רק מימד אלוהי, אתה בטל לאלוה. בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז מה אנחנו עושים? כן, אז זה לא יכול להתגלות ישר מחוכמה, זה חייב לבוא דרך כלים, דרך צמצום, דרך העלם, וזה כבר מתחיל מהבינה. בינה זה הניקוד של סרה, סרה, כן, זה מתחיל להיות צרות. כן? אז זה גם כן סרה מלשון 2. כן, סרה זה שתי נקודות. זאת אומרת, עולם של פירוד, אלמה בפירודה. כן? ולכן מניה, כן, דינים מתארים. מהבינה מתחילים להתעורר דינים בעולם. מה זה דינים? זה לא דברים סליליים. דינים זה מידות. מהבינה ומטה יש מידות. בחוכמה הכל אחד. אצילות. אצילות זה סל של א', אסל. באלף אתה לא מבין כלום. זה כמו ספר בראשית. אבל בשמות, בביטוי, אתה כבר מתחיל לגלות משהו. אז הבינה היא השלב שחייבים לעבור דרכו, כי שם הכל גלוי וברור ואין לרע שום שליטה, כן, זה במקום של החוכמה, כלומר, עולם האצילות, אין שליטה, אין עבודה לאדם, אין שום דבר, אין בחירה חופשית, אז בינתיים אתה לא מדובר על האדם עדיין. ושם בעולם הזה הגבוה כתוב לא יגורך רע. הזוהר הקדוש אומר, בעולם האצילות אין רע, עד כדי כך שהאורות והכלים, אתה לא יודע אפילו להבדיל ביניהם. ככה כתוב בעולם האצילות. אז תהילים, דוד המלך אומר, כן, בתהילים, היי, לא יגורך רע, וזה הוא רומז על עולם האצילות, על החיים, על שורש החיים, על החוכמה. לעומת החוכמה הזאת, הבחירה מתחילה מן הבינה ולמטה. זה מתחיל להיות דינים, זה כבר דיניה של האדם. אדם שנודר נדר, כן, הוא כבר בדינה. נון דעת. נון דר, כן? זה הבניין של האדם. דרך אגב, כשאדם נודר נדר ורוצה לבטל את הנדר, הוא חייב לעלות אצל החכם, את החוכמה. כן, אז החכם יכול לבטל, להפר את נדרו. זה כמו האישה עם בעלה. הבעל יכול להפר את הנדר, לבטל אותו, כן? אם לא עבר הזמן. כן? הוא מוציא אותה, זה נקרא הצילות. אז מן הבינה ולמטה, בסוד דינים מתערים ממנה. ולכן מצד המשפעים, הבינה גדולה מהחוכמה. בשבילנו, אנחנו מקבלי השפע, אנחנו יותר קרובים לבינה, לאימא הזאת, מאשר לחוכמה. החוכמה זה כל כך רחוק מאיתנו, כן, אמרתי הסכמה והיא רחוקה ממני, שאין לנו גישה. אז לחוכמה אנחנו מרגישים מין ריחוק. אבל מצד טהרת המשפיע,
כן, חוכמה גדולה מבינה, בוודאי, בשורש, אם תסתכל בעיניים אלוקיות, החוכמה היא חוכמה, זה הכוח העליון. אבל מבחינת האדם, מי יותר קרוב אלינו? הבינה. כתב הרב חרל"פ זצ"ל שהוא ההפרש בין המלאכים לישראל. יש הבדל בין המלאכים לבין עם ישראל. מלאכים עיקרם בחוכמה. כמו שאמרנו קודם, אין להם בחירה חופשית, הם סטטיים, הם נקראים עומדים, זאת אומרת, יש להם בניין, מההתחלה יש להם פונקציה אחת וזהו. כן? לפעמים אנחנו חולמים להיות מלאכים. כי כדי להיות בן אדם יש הרבה 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 בלגן. אבל מלאך יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. האדם יש לו כל הזמן חיפושים, אני כבר לא יודע מה לעשות. כן? זה תראה. מתחילים להצרות. אצל המלאך יש כיוון, זהו. אז המלאכים הם יקרם בחוכמה, על כן הם אינם כל כך בני בחירה. אומר כל כך בגלל שיש מלאכים שיש להם בחירה. אבל אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת, באופן גורף וכולל למלאכים אין בחירה חופשית. זאת אומרת, שם הם בבניין של טוב מוחלט. אבל ישראל, שהם עיקרם בבינה דווקא, שהיסוד של הבינה זה להיות נבון, זאת אומרת להבין דבר מתוך דבר, אז נותנים לנו את העבודה הזאת של החיפוש, של, ה, של, של הגילוי של הדברים כשהם דווקא בהסתר. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם של חומר? מה זה? זה כישלון? זה כדי לצחוק עלינו? אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא בא להכשיל אותנו. לכן הם מתייחסים לעולם הזה כעולם של... של רק כן, להכשיל את האדם. כל העולם הזה זה הכל שקר, הכל לכלוך, הכל... זה לא נכון, זה אסור להתייחס לעולם בצורה כזאת. אם אתה אומר שהעולם הוא כזה, אתה כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו לעולם, כדי להכשיל אותנו. ניסיונות זה לא רק בעניין של ניסיון, כמו שאנחנו מתרגמים ניסיון. ניסיון זה לעלות, כן? לעלות על נס. זאת אומרת שיש לנו בגלל שאנחנו עליונים כל כך, יש לנו ירידה למקום של חומר. למה הקדוש ברוך הוא התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים? אם אין לתחתונים כל כך הרבה כוח, מה יש לו לקדוש ברוך הוא לחפש בעולם של תחתונים? כמו שיש לו דירה בעליונים, רצה שתהיה לו דירה בתחתונים, אלא שיש אנרגיה בחומר חזקה מאוד. הרב קוק אומר חידוש, כן, קצת מבהיל. הוא אומר, הקדושה שבחומר, שבחול, יותר גדולה מהקדושה שבקודש. אבל היא יותר נסתרת. כשאתה מגלה אותה, אז אתה כבר בעולם, זה בעולם של חיים. וזה התכלית שלנו, זה לא לברוח מפה. אנחנו לא רוצים להיות מלאכים, אנחנו רוצים להיות בני אדם. והבן אדם הוא מבינה ומטה. זאת אומרת, תעשה את העבודה במקום הזה שהוא בכיסוי. אם אתה מגלה בכיסוי את האלוה, כן, אז זה עבודה רצינית. זה ממש, כן, הקודש שבתוך החומר, הקודש שבחול, הקודש שבטבעיות, שמוטבע. כן, בטבע. ואז אנחנו צריכים להבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, יש לנו עבודה, עבודה רצינית, אי אפשר לזלזל בעבודה הזאת. והנה בגאולת מצרים הייתה גאולה ממעלה למטה. כן, חזרנו על העניין הזה והסברנו אותו כמה פעמים, שבמצרים זה היה נס. כן, נס זה ממעלה למטה. זה נון סמך. אנחנו לא עושים כלום. כן, זה בא ממעלה, זה שידוד מערכות של הטבע, מה אתה עושה בעניין הזה? לא יודע. זה גאולת מצרים, כלומר בתערותא דלעילא בלבד, בגדול. כלומר, לפי מה שאמרנו פה זה חוכמה. חוכמה שמתגלה, בחוכמה אין לנו עשייה, אין לנו כלום, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. זה אור של הצילות שירד וקילה את כל תומת מצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. כן, אני זה החוכמה. למה אני לחוכמה? כי למעלה מן החוכמה זה כבר נקרא אין. כלומר, האני הראשון זה החוכמה. היש הראשון, הגילוי הראשון בעולם שלנו, למרות שנמצאנו גם רחוק, אבל זה החוכמה. לכן כולם בחוכמה עשית. החוכמה היא הגילוי הראשון, זה העשייה הראשונה בעולם שלנו. לפני זה זה נקרא אין. אז יש מעבר מן האין לאני. כן? יש מאין. אתה יוצא מהאין, מהאין סוף, ואתה מתחיל נקודה של אני. זאת אומרת, יש כבר מציאות. הביטוי הזה, כן? הכוח הזה יורד, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני, כן, אני, והכוח הזה של החוכמה יורד ושורף את כל מצרים, כל המציאות המצרית. המציאות המצרית, כמו שאמרנו, זה לא סתם ארץ מצרים עם ענקים, זה ביטוי רוחני. כן, הקב' ברוך הוא אין לו סתם מה לעשות, לרדת ולהרוג אנשים כדי לשחרר עם. זה כל מה שמייצג הבניין הזה של מצרים, כל הכלא הרוחני הזה. שסוגר אותנו, חוסם אותנו, מביא אותנו לביטחונות, לקושי, לחוסר גילוי, לחוסר לידה. כן, אנחנו לא נולדים, אנחנו חסומים בתוך העיבור, בתוך בטן, סוגרת את בהמה שנקראת מצרים. ברגע שאנחנו קרובים לגאולה, אז מיד יש פתאום לידות, שישה בקרס אחד. זאת אומרת, זה לא רק לידות של תינוקות, זה פשוט לידות של גילויים, של אורות שהכל מופיע בעולם הזה, מתחיל לרדת מכל מיני בחינות, כי אתה קרוב מאוד לגאולה. זה אחד מהסודות של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא נכנס בירושלים של מעלה, כל עוד אנחנו לא ניכנס, כתוב, כל עוד הוא לא ייכנס בירושלים של מטה. אבל אמרתי לכם מקודם, מה זה שהוא נכנס בירושלים של מטה? שאנחנו, עם ישראל נכנסים בירושלים של מטה, זה נקרא הוא. זאת אומרת, אנחנו זה הגילוי של הוא. אז כשאנחנו, עם ישראל, נכנסים לירושלים של מטה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להכניס לעולם שלנו מדרגה של ירושלים של מעלה. וכתוב בספרי הקבלה שזה סוד של נשמות חדשות שיגיעו לעולם ברגע שאנחנו, עם ישראל, ניכנס לירושלים של מטה. במילים פשוטות, מיום ירושלים, לפני 40 שנה, יש אצל הנשים שיולדות נשמות חדשות שהן ברמה אחרת לחלוטין ממה שהכרנו לפני כן. אתה לוקח ילדים שהם מ-0 עד 40 היום, כן? מאותו יום שנכנסו לירושלים של מטה, זה פשוט גילויים, הם ברמה רוחנית, חבל על הזמן, כן? הדורות שהיו לפני זה חולים, כן? למדרגה כזאת של תורה.
רבי ברוך ספיר אמר לרבי שמואל מורנו, הרב שמואל מורנו, בן שרם בן חמש הכסף, שגיע לה, מסתכל לבן, שאומר לו, אה, הוא אידיוטי, הוא אמר לו, מה? אמר לו, זה... זה
נקרא
של
הגאולה, וזה חיכיתי לדורות
של המדינה הזה.
בדיוק.
ואמר לו, אל תעלה, אני
מלווה איתך כאילו... יותר גדול ממך.
מלווה
יותר גדול ממך,
הוא מתחיל אותך...
בדיוק. אז זה העניין. מה זאת אומרת? זה סוד ירושלים של מעלה. כלומר, נשמות חדשות שבאות לעולם בדור הזה, שהן לעילה ולעילה מכל מהנשמות שאנחנו הכרנו. חד ושלום, בלי לזלזל בדורות שלפני. אבל האור שמופיע היום בילד קטן, כן? התורה שאנחנו לומדים בדור שלנו, בכלל אין איזה קשר לתורה שאנחנו לומדים לפני 20, 30, 40 שנה, 50 שנה. זה עולם אחר לחלוטין. אנחנו לומדים תורה של גאולה היום, זה משהו אחר לחלוטין. ולכן לא בכדי כן כל תורת החסידות, תורת הסוד, כל כך עולה. בגלל שאנחנו מגלים עכשיו דברים פנימיים, להיות אותו, כן אנחנו מגיעים, ערב שבת, ערב כבר התחיל. לפני 40 שנה אנחנו בתוך ערב שבת. אנחנו בתהליך מאוד מתקדם של הגאולה. לא להגיד שהגאולה עוד לא התחילה. אפשר להגיד שהגאולה עוד לא הסתיימה. אבל היא כן התחילה. אז תומת מצרים זה היה נשרף על ידי החוכמה האלוהית. ואז ברגע שיש אור גדול שמאיר שם במצרים, מה קורה? הוא מחלה את כל מה שלא דומה לאור הזה. כל מה שלא במין. אז הוא דוחה אותו, אבל כל מסיבמים הוא שואב אותו. אז יש לה פעולה הזאת של גילוי החוכמה, שתי פעולות. מצד אחד היא מחלה את כל הרע, מצד שני היא שואבת את כל הטוב. זה נקרא יציאת מצרים, זה שאיבה של כל הנשמות של האור, של בני ישראל, שנשאבים ונכנסים לתוך הכוח הזה. רמז דוגמה לזה תיבת נוח. מה אתם חושבים שנוח הלך לחפש חיות? קרא במיקרופון, כל הגמלים, להיכנס, הנמלים, הג'וקים, כן, איך הם נכנסו לטבע? מי אמר להם לבוא לטבע? איך הם ידעו שרק שתיים, לא שלוש? מה אתה תגיד לנמלים? תבואו רק שתיים? טבע? אלא שיש תאיבה, ורק מי שהיה דומה במדרגה רוחנית של התאיבה של נוח, זאת אומרת של הבניין הרוחני שנקרא תיבת נוח, זאת אומרת של השבת, תיבת נוח זה שבת, רק הוא נכנס, נשאב לתוך הטבע, באופן אוטומטי, לא צריך אפילו סלקציה, זה לא שהוא עומד בכניסה ואומר, טוב, רק טבע, אין דבר כזה, באים רק שבעה או שניים שניים. זה הדמיין שגם אנחנו בתוך הדור הזה, אנחנו נשאבים לטבע הזאת שנקראת נוח, בתוך המבול שיש, כן, לפני הגאולה, אותו עניין, רק בצורה אחרת, הכל זה מדהים, ואז אם נכנס לטבע הזאת של נוח, כן, להיכנס לטבע הזה תרתי משמע, או להיכנס לתפקה, או להיכנס למילים, טבע, רצי תיבות, אתה נכנס לסוד המילים, זאת אומרת, אתה לומד תורה במדרגה אחרת לגמרי, אתה נכנס לטבע, אתה מתחיל לבנות את התיבות, אתה מתחיל לראות את האותיות, אתה מתחיל ללמוד תורה הרבה יותר פנימית, אז אתה נכנס לתיבת נוח, אז אתה בנוח. נוח זה מטריה אוזן, איזון. זאת אומרת, ברגע שאתה נוח, אתה באיזון. איזון ג' קווים. ג' קווים שין. שין של שין בת, שבת. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים לגאולה בגלל האיזון הזה של ג' קווים, שזה עם, עם קליטאי, ביום קליטאי, במדרגה, אדם קליטאי וכו' וכו' וכו'. חודש קליטאי, ים קליטאי. כן, כמו שאומרת הגמרא, כל המשולשים האלה שהזכרנו בתחילת השיעור. אבל לא נעשה הדבר מתור התעוררות של עם ישראל. אז השלב הראשון כן היה ממעלה למטה, כי היו תקועים במ"ט שערי טומאה, עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא גאלם. זאת אומרת, מדרגה ראשונה תמיד מופיעה ממעלה למטה מההתערבות האלוהית במציאות שלנו. ברגע שהקדוש ברוך הוא, כן? לא תוסיף קום בתולת ישראל, כן? זאת אומרת שהיא מעצמה לא תקום, אומר הזוהר הקדוש, אבל אני אקים אותה. זאת אומרת, הפוש הראשון הוא בא ממעלה למטה. האימפולציה הראשונה, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לעורר אותנו. למה אנחנו חוזרים לארץ ישראל? לא יודעים. במשך 2,000 שנה אף אחד לא חשב על זה. פתאום כולם חושבים על זה, מה קרה? זאת אומרת שיש התעוררות בנשמת עם ישראל לחזור, באופן טבעי, אפילו עם כל הבעיות, ויש עוד יותר ממה שהיה. ואנשים חוזרים, כאילו משאבים לטובת נוח. שניים, שניים. כן, אותו עניין. לפי סדר העבודה. כל מה שאמרנו עכשיו, נתרגם את זה לפי סדר העבודה. זאת אומרת, אנחנו יודעים עכשיו למימד יותר מעשי, בפועל, חסידות. לפי סדר העבודה, הבדל בין חוכמה לבינה הוא זה, שאנו מוצאים שתי בחינות בעבודת השם. או סור מרע, או עשה טוב. וזה יכול להיות ביחד גם כן, יש הרבה שילובים ביניהם. אומנם הצדיקים שהם גדולי הרוח, משתדלים לעלות במדרגות החוכמה כדי להשיג נעימות גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזוכים הם הצדיקים למדרגת עשה טוב. יש שיטה היום שדוגלת דווקא בזה של מה? שאל תתעסק ברע, תוסיף טוב, תרבה טוב בעולם. כי הרי אין מציאות של רע. מה זה מציאות של רע? הסברנו שזה חוסר טוב. אז מה תעשה כדי לגלות יותר טוב? תוסיף אור, תוסיף לימוד, תוסיף מעשים טובים, תוסיף מצוות, תוסיף הערה, תוסיף תפילות. מה שאתה יכול להוסיף אור בעולם? כמה שאתה מוסיף אור, כן, כל אחד ואחד שחוזר לארץ ישראל ובונה אותה מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, כל מה שאנחנו עושים, אהבת חברים, אהבת עם ישראל, כל זה מחזיר אותנו לארץ הקודש. הרי למה יצאנו לארץ הקודש? בגלל שנת חינם, נכון? בפעם האחרונה, זה היה המכשול שלנו, וזה נכשלנו. אז אם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ ישראל, זאת אומרת שתיקנו את זה, ברוך השם. עוד לא נגמר, אבל כבר תיקנו, אנחנו אוהבים את עם ישראל. בגלל זה חזרנו, הקדוש ברוך הוא לא משחק משחקים. אם לא תיקנו, היה משאיר אותנו עדיין בגלות. עצם העובדה שחזרנו, זה שתיקנו את השנאה החינה הזאת. זאת אומרת שאנחנו אוהבים עכשיו את עם ישראל. צריך להיזהר מאוד. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לירמיהו את כוח הנבואה, שיהיה נביא והתחיל לנבא לעם ישראל, והוא הולך להגיד להם תוכחות, לפני זה מה הוא אומר להם? מה הוא אומר לירמיה? הקדוש ברוך הוא לפני התוכחות שירמיה הולך להגיד, כנביא, כי זה העבודה שלו גם כן. זכר כלילת חסד מאורן, אהבת כלילותייך, לחשך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. זה הנבואה הראשונה לפני התוכחות. מה זה אומר? מה כתוב לפני? אמרי באוזני ירושלים, קראי באוזני ירושלים. כן? זאת אומרת שהנביא אומר שירושלים, זאת האוזניים, הייתם פעם ירושלים עם אוזניים? והיא ירושלים הלכה במדבר, כן, נחתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. והקדוש ברוך הוא זוכר את החסד של ירושלים, זאת אומרת ירושלים זה לא סתם עיר, זה כנסת ישראל שנקראת ירושלים ברמז, והיא כן, קראת באוזני ירושלים, אתה צריך להגיד לה, בפנים, באוזניים, באיזון, בחיבור, בשנייה הפנימית הזאת, בשבת, זכרתי לך חסד נעורייך, כן, אהבת כלולותייך, יש קודם כל אהבה לעם ישראל, במילים פשוטות. הנביא לא יכול להתחיל לנבא ולהגיד תוכחות על עם ישראל, אם הוא לא קודם כל מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אתה לא יכול להתחיל להגיד ציור על עם ישראל ולהתחיל להרביט עליהם מכות, אתם רצאים, הגאולה לא תבוא, אם אתם תמשיכו ככה וכו' וכו' וכו'. אם לפני זה, אתה לא אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. אהבתי אתכם נאום השם. אם אנחנו רוצים להיגאל, אנחנו קודם כל צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הכל מתחיל באהבה. אם אתה רוצה לחנך ילד, אם אתה לא מתחיל בזה שאתה אוהב אותו, אל תתחיל להגיד לו את הדברים הרעים שהוא עושה. הוא צריך להאמין ולחיות את האהבה שלך, קודם כל. אם הוא לא מרגיש שאתה אוהב אותו, הכל הופך להיות נגד, אנטי. אז אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא. לפני שהוא שולח נביא, תמיד הוא מזכיר לו. הלך וקראת באוזני ירושלים. לך תגיד לירושלים, לך תגיד לעם ישראל מה שאני חושב עליהם, איך אני אוהב אותם. כן? אז יש מדרגה של עשה טוב. תרם צור מרע. כי הטוב הזה מגרש, כן, מהם את כל הרע שבעולם. אז יש שיטה כזאת, יש רעל בקוט, במקום להוריד את הרעל, אני מוסיף הרבה אור, והרעל יוצא, כן, לבד. זה מה שקרה במתן תורה. מה קרה במתן תורה? זכו ישראל כולם למדרגת גילוי הגדול של החוכמה. אמרנו, כן, הורדת מחוכמה לפיקת. זאת אומרת, אם החוכמה מופיעה בעולם, אז מה קיבלנו במתן תורה? קיבלנו אור גדול, קיבלנו חוכמה אלוהית. זאת אומרת, עשייה לפי החוכמה האלוהית. מדרגה עליונה מאוד. מדרגה של מלאכים. זאת אומרת, לא הייתה לנו באותו זמן בחירה חופשית. זה נקרא צפיית הר כדיגית. ראינו אור כל כך גדול במתן תורה, שלא יכולנו להגיד זה סוגר. זה לא אמת. זאת אומרת, היינו מצד אחד במדרגה עליונה מאוד, אבל זה שיסטק אותנו. שיסטק אותנו מרוב אמת. כשאתה מגלה אמת גדולה מאוד, אתה משותק. אתה כבר לא יכול להגיד כלום. אי אפשר נגד האמת. כשאתה רואה אמת, אתה פעור פה. ואתה שומע ומקבל, אין מה לעשות, זהו, זה האמת. ולכן הקדימו נעשה לנשמע. כלומר, הקדימו את הנעשה, ועשה טוב, כן, לנשמע שזה שור מרע. זה הבניין של נעשה ונשמע. זאת אומרת, קודם כל נעשה, זה נעשה טוב, אני מוסיף אור, כן, לפני אפילו הנשמע שזה שור מרע. זאת אומרת, במתן תורה קרה התהליך של ריבוי אור בעולם. לא לשכוח שעד אותו מעמד, העולם היה עומד בספק. נכון? יום השישי ויחולו השמיים בארץ. אם לא היו מקבלים ישראל את התורה, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הכל לתוהו ובוהו. זאת אומרת שהעולם היה עומד בספק. הכל תלוי במי? בישראל. אם ישראל מקבלים, כל העולם קיים. זאת אומרת, למי שייך העולם? רק לעם ישראל. בזכות עם ישראל, עכשיו יש יפן.
אבל
אמרת שלא הייתה בחירה חופשית. אה? נכון. אז על מה לא הייתה בחירה חופשית? רק על חלק אחד מהתורה. על התורה שבעל פה. על התורה שבכתב, כן, קיבלו. רק תורה שבעל פה לא רצו לקבל. זאת אומרת, על תורה שבעל פה היה להם את העניין הזה של הספק, וזה קיבלו אחר כך בפורים, כן? זאת אומרת, השלמנו את כל הרבדים של התורה. גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. לקח לנו זמן, ככה זה עם ישראל, לוקח לו זמן. גם כשהוא נכנס לארץ ישראל, הוא לא נכנס ישר לירושלים. הוא לאט לאט. כן, מה כתוב בהלכה? כן, שמתפלל יהודי בחוץ לארץ, לאן הוא מכוון? לארץ ישראל, לא לירושלים. אבל כשהוא בארץ ישראל, לאן הוא מכוון? לירושלים, לא לבית המקדש. אבל כשהוא בירושלים, לאן הוא מכוון? להר הבית, לא לקודש הקודשים. אבל כשהוא בהר הבית, לאן הוא מכוון? לקודש הקודשים. אתם מבינים מה הולך פה? אתה לא יכול בחוץ לארץ להגיע לקודש הקודשים. אתה חייב קודם כל לעבור דרך שלבים. זאת אומרת, אדם שהוא בחוץ לארץ, אם הוא רוצה להגיע לקודש הקודשים, הוא חייב לעבור דרך המקום שמתגלה עם ישראל. איפה מתגלה עם ישראל? בארץ ישראל. זאת אומרת, תפילה של יהודי בחול, אם לא עוברת דרך אהבת עם ישראל, זאת אומרת, עם ישראל עצמו, לכוון לארץ ישראל, אז משם הוא אפילו לא יכול להיכנס לירושלים. זה כאילו שיש שומרים. על חומותייך תפקדתי שומרים. לא נכנסות הקפילות כאלה, סתם. רק מי שדבוק, והוא לא בדרך רחוקה. כן, אני מזכיר לכם את הדרך הרחוקה. אבל אם אתה בירושלים, אם אתה כבר בארץ ישראל, אתה מכוון לירושלים, כי אתה כבר נשאר. אם אתה בירושלים, אתה מכוון. זאת אומרת, יש עליות, 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 עד שמכוונים לקודש הקודשים, אתה צריך לעבור דרך אהבת עם ישראל, ההבנה שאתה כלל ישראל, ואז אתה מגיע לקודש הקודשים. מה אתה חושב? כל אחד מכוון לקודש הקודשים, איפה שהוא נמצא בעולם? זה לא עובד ככה. לפני הקשר שלנו עם העליונים, חייב להיות קשר עם עם ישראל. זה הסוד של הגמרא הזאת. זה הסוד של ההלכה הזאת. אז מי שלא מבין, הוא אומר, טוב, כבר הוא לא רוצה לבלבל את האנשים, אז לא יודעים לכוון. אז כשהם רחוקים, לפחות יתכוונו בגדול על ארץ ישראל. כשהם בארץ ישראל, אז לא יפשר לכוון לירושלים. זה לא ככה, זה לא צחוק. הכוונה הזאת היא כוונה פנימית. זאת אומרת, הפנמה, למה אתה מתכוון כשאתה מתפלל. אם אני עכשיו נמצא בפריז, כשאני מתפלל עמידה תפילת מנחה, אני לא צריך להתכוון עכשיו לקודש הקודשים, אני לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. אז מה אני צריך לכוון? שאני כלום עם עם ישראל שנמצא בארץ ישראל. זאת הכוונה. אל תסתכל תדמיין לעצמך את קודש הקודשים אם אתה בפריז. אי אפשר, זה אסור. אלא רק להתכלל לעם אשר בציון. זה נקרא לכוון, לכוון עצמו לארץ ישראל. זה בגדול. כשאתה בארץ ישראל ואתה כבר עם עם ישראל, גם שם אתה צריך לכוון את עצמך לירושלים. זאת אומרת, הדרגה עוד יותר עליונה, פנימית יותר. כן, שמחברת עולמות, עיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שסטייה. כן? העדות לישראל. כשאתה בירושלים, הר הבית, כשאתה בהר הבית, כן קודש הקודשים. זאת אומרת, לאט לאט זה עדינות. לא מתפרטים לקודש. אז זה אמרו המלאכים, מי גילה רק זה שהמלאכים מתכנסים בו לבני ישראל? מי גילה את הסוד הזה? שהמלאכים מתכנסים בו, שמעשה ונשמע, של ריבוי טוב בעולם. לפי הנאמר, מה שאמרנו, כן, בשיאת מצרים הייתה גאולה על ידי גילוי החוכמה, והדבר בא מעיקר דברך, ולא מעם ישראל. חוכמה אנחנו לא יכולים, חוכמה זה אתה. כולם מחוכמה עשית. אז מה החידוש בשבוע? חידוש בשבוע, הוא שאפילו ששורש ישראל בבינה, אמרנו שעם ישראל מבינה ומטה, כדברי הרב, אבל תלכן, עלינו לחוכמה. זאת אומרת, בחג השבועות עלינו, אבל על ידי בחירה, על ידי מאמץ אנושי, עלינו למדרגה של גילוי חוכמה. זאת אומרת, בבחירה אני רוצה את החוכמה. וזה נכתב להם מתערותא דלתתא, זה נקרא גבורה. כן, תורה מפי הגבורה שמענו. כי בינה זה גבורות, נכון? זה מתחיל להיות גבורות. אז על ידי השימוש הזה בבינה, כן, מה עשינו? הבאנו את עצמנו למודעות של חוכמה אלוהית. קיבלנו. יש סוד גדול, כן, בסיור שכתבתי ולא הבאתי, כי אתה נשמע היה, כן? הסיור היה קצת יותר פנימי מכרגיל. והאמת שהמצאתי להביא אותו. אז הקב"ה הוא אמר לי, טוב שלא הבאת, כן? כי הוא היה כנראה במדרגה אחרת שהיה אסור לגלות עדיין, לא יודע למה. אבל הרגשתי את זה וזה הבניין. על כל פנים, יש במנגנון שלנו, אנחנו ממש צריכים לעודד את עצמנו, כן? שהדברים הם לא מופיעים בגלל שיש עוד פעם תאריך בלוח. קרה משהו כי התאריך הזה כבר מבריאת העולם הוא מסוגל. יש לו מדרגה מיוחדת מטבע בריאת העולם נמצא בו. ולכן זה חוזר כל שנה ושנה ומתעורר עוד יותר חזק.
לדוגמה,
כשתפת
בנייה, זה חטא בנחות,
זה חטא
בנחות,
סופה.
זה
חטא
בנחות, אני היום
מלואד
בזה.
אתה יודע מי אומר את הסוד הזה? האריזל. ממש האריזל. האריזל כתב ספר אחד בעצמו. כל השאר נכתב על ידי רבי חיים ויטל. איך קוראים לספר? צדיק לסוד עולם. זה כתב האריזל בעצמו. והוא אומר שם סוד חבל על הזמן. מה הוא אומר שם? הוא לוקח חלק ממה שכתוב בבועז ורות. מה אומר בועז לרות? היא צריכה לישון בלילה, כן, במיטה, להישאר איתו במיטה עד עלות השחר, עד הבוקר. לי מפה הלילה. לי מפה הלילה. איי, 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 איי. האריזה לוקח את הלי מפה הלילה הזה, ועושה מזה כל הסיפור של הגאולה. הכל. והוא אומר שהגאולה תלויה בספירת היסוד, ושספירת היסוד תתגלה, אז היא תתגלה במלכות. והוא אומר, אני לא יכול לפרש יותר, כי זה תבינו בזמן הגאולה. ברוך השם, הבנו. כתוב בכדורים שלנו. אריזה נותן לנו את הזמן המדויק, מתי יהיה יום העצמאות ויום ירושלים. שמה, ממש. פלא פלאות. והוא אומר, סוף זה אי אפשר לגלות עד הגאולה עצמה. אז זה מה שאני אומר לכם, אני לא יכול לפרש את זה עכשיו בגלל שזה שיעור שלם, צריך לבנות את כל השיעור הזה. אבל בעזרת השם התחלתי לכתוב, דווקא כתבתי על זה הבוקר. הבוקר כבר התחלתי לעבוד על העניין הזה, שם בספר הזה צדיק יסוד עולם. הוא קורא זה צדיק יסוד עולם, שבשבילו זה הספר של הגאולה, שהוא מגלה בסוד ברמז מתי תתחיל גאולתם של עם ישראל. אז מטבע הקדושה להניח רצים. כשהקדושה מופיעה פעם אחת בעולם, היא לא נעלמת. אין דבר כזה, אני בא, עושה איזה שיעור והולך. הקדוש ברוך הוא לא פועל ככה. כל דבר שהגיע לאיזשהו מקום, הדבר הזה נשאר לעולם, זהו. זה נקרא רצינו. על כן כל שנה ושנה, כשמגיעים לימים האלה, שלושה ימים לפני חג השבועות, זה הימי הגבלה. כן, מתי חג השבועות השנה? באיזה יום? יום רביעי, זאת אומרת, ראשון, שני ושלישי, שלושה ימי הגבלה. זאת אומרת, כבר משבת אנחנו בחג השבועות עם כל התהליך הזה. אנחנו בהר סיני, מתי? בשבת, פרשת, במדבר. זאת אומרת, אנחנו ממש נכנסים לסוד מתן תורה כבר בשבת. חוץ לעצם העובדה שהשבת כוללת את כל השבוע, בכלל, תמיד. אז מה שיש בשבת זה מה שיופיע בשבוע. חוץ מזה יש לך ממש בדיוק את העניין של שלושה ימי הגבלה ואנחנו מתחילים. זאת אומרת שהאור הזה מופיע ממש בפירוש כן מול עינינו במציאות שלנו היום. ובעזרת השם צריך לכוון שהאור הזה לא יהיה סתם עוד מתן תורה. זה ערב שבועות, איפה אתה לומד, מה אתה עושה בליל שבועות. בסדר, עשינו את זה 2,000 שנה, מספיק כבר. צריך לכוון ממש לגאולה האמיתית והשלמה. אם אנחנו לא מתפללים לגאולה, אנחנו אחראים. אנחנו צריכים להתפלל, כל אחד צריך להתפלל. צריך להתפלל על הגאולה באופן רציני ביותר. אפילו שאנחנו כולנו חכמים, ואני הקטן אומר לכם, חז ושלום, כן? אבל בגלל שאני פה, אז אני מנצל את ההזדמנות לומר את זה. אבל יש גדולים ממני בחדר הזה. ברוך השם. העניין הוא להביא את האנשים למודעות הזאת שאנחנו ביכולתנו בפה שלנו, כן? לי מפה הלילה, כן? זה אחד מהרמזים שם, לי מפה. הלילה, שזה הזמן של הגלות. שזה כל העניין שאנחנו צריכים ממש לפתוח את הפה, הפה זה המלכות. לפתוח את הפה במקום שאנשים משתדל להיות איש. תורה שבעל פה, כן? זה בעילה. כשעוברת דרך הפה, בעל פה, בעל פה. אז יש לנו שלושה ימים של הגבלה ויום מתן תורה. ואם נתאמץ להתדבק באלוהים חיים, חוכמה, אלוהים חיים, כן? בשמחה, כן? השמחה הנכונה, כי אנחנו במנגנון כזה של דיכאון, של כבדות, ובגלל שאנחנו ליד החג, מתקרבים לחג, אז יש מין עייפות כזאת ונפילה כזאת, דווקא בגלל שאתה מקבל דברים גדולים, אז עכשיו סוברים לך את הרגליים עוד יותר. אני מדבר על עצמי. אז צריך להתעורר מזה, לא להיכנס למלכודת הזאת. ולהתעורר ולקבל באהבה, בשמחה, את מה שהקדוש ברוך הוא מכין לנו. הרי הוא מכין לנו רק דברים טובים. כן, הוא אבא. אנחנו הילדים שלנו. אף פעם לא ראיתי אבא שחושב רע על הילדים להכיל אותם, לחבל בהם. חז ושלום. אז כמו אבא שדואג לילדים שלו, נתן לנו מתנה כזאת שנקרא תורה, אנחנו צריכים לקבל אותה. ובעזרת השם, אם נגיע בשמחה הנכונה, במנגנון הנכון, במתכונת הנכונה, כן? ושלווה פנימית, זה גם חלק מהיצר הרע, מין כזה דיכאון ובלגן ועירוביה, כן? אור וחושך משמצים בעירוביה, אתה כבר לא יודע מי נגד מי, הכל מתערבד לך, וכולם חולים, וכולם דב, ובעיות. תחזור למתינות, לאיזון הזה של שלווה פנימית, של איזון, אם אין לך איזון, אתה לא יכול לקבל תורה, זה רק מחבלים. כל זה נקרא מחבלים רוחניים כדי שלא נקבל תורה חזה שלום. צריך להגיע באיזון בשלוות נפש. מחר נשים למקווה ומכוונים לקבל מהשבת הזאת עד כל השבוע עם חג השבועות חולף בפנים. שלווה פנימית ואמיתית, אז בעזרת השם נוכל להרגיש בקרבנו את הכוח הזה שנקרא חוכמה. הרמח"ל אומר שהגאולה היא גילוי אור העתידי. זאת אומרת, חוכמה אלוהית במלכות. החוכמה תחיה את בעליה. כן? בלי החוכמה אין לנו חיים. החוכמה זה החיים. אז אם החוכמה, אבא, יסד ברטה, כן? הוא מייסד את המלכות, שנקראת ברטה, הבת, אז אין לנו לאן לברוח, אנחנו צריכים לקבל את הבניין הזה. אז המלכות נבנית בשלבים. כן? זאת אומרת, בשלב הראשון המלכות היא נקודה. נקודה תחת היסוד, לא רואים אותה, היא קטנה, ככה כתוב בכתבי אריזל, יש כמה קומות. אז בהתחלה היא נקודה תחת היסוד, זאת אומרת שהקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, קשר כזה בסיסי, יסודי, בלי בחירה, זה מה שנתון הראשון. אחרי זה היא עולה קצת יותר, כן, למדרגות נתח והוד, ויסוד. אז היא בחלק התחתון, זאת אומרת שהקשר של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא כביכול זה קשר גופני. כלומר, עדיין אנחנו לא מבינים מה קורה, אבל זה קשר טבעי. כמו החלק התחתון של הגוף שלנו, שזה הטבע. אחרי זה היא עולה יותר לחסד גבורה תפארת. זה כבר מתחיל ברגל. זאת אומרת, היא מרגישה בקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא רגל של אהבה. והשלב האחרון זה כשהיא מקבלת קטע חוכמה ובינה, או חוכמה בינה ודעת. אז זה כבר, כן, החתר שלה, עם החתר שלו, קומה וקומה שווה ושווה, זה בקבלה נקרא פנים אל פנים דיבר השם עמכם. זאת אומרת, זו המדרגה הכי עליונה. כי עין בעין תראו בשוב השם ציון. אז אנחנו צריכים לעשות, להבין קודם כל, להפנים שהמדרגה של הגאולה זה תהליך ולא תאריך. תהליך. ומי שלא מקבל את התהליכים הוא מי שסובל תמיד. כי הוא רוצה מיד, לפני המשיח אין גאולה. זה טעות, ואסור לדבר בצורה כזאת. צריך לקלוט את הסטיקרים שנקרונו לקראת הגאולה. הגאולה כבר התחילה, זה כפירה לחשוב שהגאולה לא התחילה. היא לא הסתיימה, אבל היא התחילה. ואז לאט לאט היא נבנית, לאט לאט. כן, בהתחלה היא קטנה, אחות לנו קטנה ושעדיין אין לה. מה נעשה לאחותנו? אז מה, תזרוק אותה לזבל? לא, לאט לאט היא גדלה, היא הופכת להיות אישה, ואז אחרי זה היא יכולה כבר לקבל זיבוב, כי עכשיו הופך להיות פרצוף, בהתחלה היא נקודה, נקודה זה לא פרצוף, נקודה זה ספירה. אחרי היא הופכת להיות פרצוף, והפרצוף לא שלם, הוא נבנה, 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 ואני לא עובר את כל השלבים, נסירה, מעבר מאחור באחור, לפנים בפנים, וזיבוב שלם. בחג השבועות אנחנו מגיעים למדרגה הזאת, צריך לכוון, כן, להבין שאנחנו במדרגה של לא עוד חג שבועות אחד שיופיע לנו כמו שהיו כבר לא יודע כמה, אלא חג שבועות מיוחד. בסייעתא דשמיא, כן, עם כל הצניעות, אני מבקש לחיות את החגים שעכשיו מתחילים להגיע כל חג וחג בצורה אחרת שלא היינו, לא חיינו אותם עד היום. כאילו זה החג האחרון, אני עושה הכל כדי שזה יהיה הגילוי. אם אתה מגיע בכוח כזה, בעוצמה כזאת, בביטחון כזה, כן, הקב"ה ברוך הוא, כן, הוא לא מחזיר ריקם. התפילה שהיא אמיתית ובטוחה, ואני מבין, אפילו שאני לא מבין, אני חי את זה, כן, אז הקב"ה ברוך הוא צריך ללגשת לחגים בצורה מחודשת לחלוטין. לשבור את כל המנגנון של כזה אימפסיביות כזאת, ועוד חג, ועוד חג, בסדר, מה קנית בשר, מה בישל שרים. זה כבר לא העניין שלנו. העניין עכשיו זה מעמד שעם ישראל יגאל בכל הבחינות. מה זה יגאל? גילוי אור החוכמה. במהרה בימינו אמן ואמן.